התקיפה תופסת אותי בשלב הלימודים בחיים שלי. אני סיימתי תפקיד סגן מפקד טייסת, בעצם חופשת הסמסטר, סוף הקיץ. בכל החודשים האחרונים אני נמצא בטייסת, מתאמן למשהו שאני לא יודע מהו. בעצם כל כמה שבועות יש איזשהו אימון משמעותי. חוש הריח ככה אומר שיש פה משהו שונה הפעם, אבל הפרטים לא ידועים לי ולחבריי, לפחות למרבית חבריי. עד שביום הביצוע, שבעצם אנחנו נקראים לכאן להגיע לטייסת, ובבוקר אומרים לנו לאן אנחנו הולכים לטוס, ובמהלך היום גם מספרים לנו את מהות המטרה.
כשמתאמנים על מתאר כזה של הפצצת קור גרעיני, 800 מטרים מנהר הפרת, עם כל המשמעויות שלו, בתוך סוריה, עמוק בתוך סוריה, מה זה עושה לבן אדם לפני שנגיע לפרטים הטכניים?
זה לדעת את משמעות המטרה, זה דבר שאנחנו תמיד שואפים אליו. אני חייב להגיד שבעצם רוב הזמן של ההכנות אנחנו בעצם לא יודעים את מהות המטרה. אנחנו בעיקר מתעסקים בפרטים הטכניים של איך לבצע משימה שהיא בטווחים האלה ואיך לבצע אותה בצורה שרצינו לבצע. ובעצם בשעות הספורות לפני התקיפה שמספרים לנו על מהות המטרה ובעצם חושפים בפנינו את התצלום האווירי שמראה גם את נתוני המטרה, אז חוץ מהכמה דקות שאתה שנייה עוצר ואומר, אוקיי, יש פה אירוע אחר, אתה מיד חוזר שוב ללימוד ולהתעסקות בפרטים, כי השעון מתקתק ומיד אנחנו צריכים לצאת לבצע את המשימה. אתה בעיקר חושב על זה אחרי זה.
כשמפציצים קור גרעיני זה שונה מאפשר הפצצת ביתו של מוחמד דף למשל?
הפעולה הטכנית היא פעולה תקיפה. רצף של תרגולות והכנות שצריך לבצע לפני ובסוף הביצוע עצמו. בסוף ההבנה שיש משהו אחר היא מלווה אותך ואתה מכיר את זה על עצמך, אתה מבין שזו משימה שיש לה הזדמנות אחת לקרות, היא חייבת לקרות עכשיו, אין מישהו אחר שיבצע את זה, אתה הגעת לזה ואתה צריך לבצע, ולכן אתה יושב עם המידע הזה ואתה מכניס אותו למערכת השיקולים שלך.
אישון לילה, 12 וחצי בלילה, אתם מגיעים לאזור סוריה, מה קורה שם?
בגדול קורה מה שתכננו. אנחנו מגיעים בהפתעה, מבצעים את צורת התקיפה שתכננו לעשות, ובעצם עושים את העבודה בצורה שנתבקשנו לעשות.
בדרך יש גם אמצעים אלקטרוניים, יש מקמים, מה עושים עם כל הפעולה הזאת, איך חוצים את הגבול, מאיכן מגיעים לאיכן מגיעים?
כן, הפרטים כמובן המבצעים אני לא אפרט עליהם. אני רק אגיד שהיו מספר חלופות שחיל אוויר תכנן לעשות את המשימה, בסוף הוא בחר בחלופה הזאת. מה שכן אפשר להגיד, שכמובן מדובר בתקיפה מאוד מדויקת, מאוד משמעותית, שלא השאירה מקום לספק אם המתקן הזה ימשיך לעבוד אחרי זה. זה בצד אחד. ובצד השני, היה גם רצון לעשות את זה בצורה גם מאוד מדויקת ומשמעותית, וגם יחסית שקטה, בשביל שגם אנחנו וגם הצד השני נוכל להמשיך בחיי היום-יום שלנו לאחר מכן.
הייתה התלבטות בין שקדי השמן לבין שקדי הרזה. תסביר קצת לצופים שלא מורגלים ולא מבינים במה אני מדבר.
זה ביטוי שאני פעם ראשונה שומע אותו. אני יכול להגיד שאותי בטח לא שאלו על חלופות מבצעיות. אני רק אגיד שהיו מספר חלופות מבצעיות לביצוע המשימה. כמובן שיש כמה דרכים, והמשימה הזאת פרט לביצוע המשימה והשמדת המטרה, היה לה מטרה נוספת ואולי חשובה כנראה רק בסדר שני, חוץ מהשמדת המטרה, זה שיום אחרי זה לא תהיה מלחמה.
אז ההסבר היה שהייתה התלבטות בין שקדי, שהיה מפקד חיל האוויר, האם לעשות תקיפה מורחבת שתשפיע בצורה כזאת ואחרת גם על סוריה, או משהו מצומצם שלא תיתן את חותמה של מדינת ישראל. היום בדיעבד אתה רואה את זה כנכון?
אני יכול להגיד שההתעסקות בחיל האוויר סביב התקיפה היו בשני צירים. אחד ציר הביצוע עצמו, והציר השני היה מוכנות לאם כאשר תיפתח מלחמה יום אחרי זה. בעצם גם חיל האוויר וגם צה"ל התכונן למלחמה ליום של אחרי זה. אני חושב שהיתרון הגדול בחלופה שבוצעה היא זאת שבעצם אפשרה את היום שאחרי. ואני מאמין שזו גם הסיבה שהיא נבחרה. הימים אמרו את דברם והחלופה הצליחה על כל גם הביצוע המבצעי וגם היום של אחרי.
שמונה יצאתם לדרך, ארבעה מטוסי F-15, אחד מהם שעומד כאן מאחורינו, עוד ארבעה מטוסי F-16, אתה נמצא באחד מהם, קצת בחוויות של הדרך, לקראת מה הולכים, כמה דקות במסגרת מה שניתן לפרסם גם היום אחרי, שנים רבות.
אז בעצם בכל החודשים שלפני התקיפה אנחנו מתאמנים לכל מיני חלקים מביצוע המשימה, ובעצם הפעם הראשונה שאנחנו לוקחים ומחברים את כל החלקים האלה לכדי אימון שאנחנו קוראים לו מן הסתם מודל, והולכים וטסים גיחה מאוד דומה, זה ערב לפני המבצע. ערב לפני המבצע אנחנו מבצעים מודל שהוא בטווחים מאוד דומה, עד כדי הטלת חימוש דומה במטווחי חיל האוויר, ובעצם ביום שלאחר מכן אנחנו מנסים לעשות בדיוק אותו דבר, רק לכיוון הנכון. וכך מתבצע. אנחנו בעיקר מתרכזים בלחזור על הביצועים של יום לפני זה, וכל הזמן בודקים שאנחנו לא סוטים מהתכנון ומה שחשבנו לעשות. כמובן שפה ושם יש דברים שונים, בסוף אנחנו טסים למקום שונה מאימון, ואנחנו הרבה יותר מחודדים וחושבים על הדברים שיכולים להשתבש. אבל בסופו של דבר אנחנו מאוד מאוד ממוקדים בפרטים הקטנים שיביאו אותנו לכדי ביצוע המשימה.
10 שנים אתה נוצר את העובדה הזאת שאתה היית אחד מהם, שחיל האוויר היה אחד מהם. איך משתפים את זה, איך חיים את המציאות הזאת?
המנגנון שמצאנו, חברי הביצוע, חברי התקיפה, נפגשים פעם בשנה בעיתוי הסמלי הזה, ומדברים.
בין השישי לשביעי לספטמבר, 2007.
נכון, ואנחנו פעם בשנה יושבים ומדברים, זה כנראה איזשהו דרך ככה לפרוק את המידע הזה שאנחנו הולכים איתו ביום יום. אנחנו מן הסתם לא חושבים על זה כל יום וכל היום. פעם בשנה אנחנו באים ונזכרים, מביאים איזה זווית של סיפור שמישהו נזכר או מישהו שמע ממקום אחר. לפעמים מביאים דוברים שמספרים לנו סיפורים מהצד שלהם שקשורים ובסוד העניין. ו10 שנים אחרי זה אנחנו נמצאים במקום הזה.
ואנחנו נמצאים במקום הזה 10 שנים אחרי זה היום, שאתה שומע על סוריה הזאת, האחרת. זה אומר ששחררנו משהו מעולה של סוריה שהייתה יכולה להיות אחרת?
אני חושב ש10 שנים אחרי זה אנחנו מבינים כמה החלטה אמיצה של הדרג המדיני לפני 10 שנים הייתה נכונה. זה כמובן הייתה חציית קו אדום, ואנחנו נוהגים להגיד שנשק גרעיני אצל אויבינו זה דבר שאנחנו לא מוכנים לראות. כמו שידענו בשנת 81 אל מול עיראק להשמיד כור גרעיני, אז גם בשנת 2007 ידענו לעשות. ואני חושב שלפני 10 שנים, אולי זה היה קצת פחות ברור, אבל מקבלי ההחלטות לקחו החלטה אמיצה, והנה, היום 10 שנים אחרי זה, זה יכל להיות בידיים אחרות לגמרי. אפילו בידיים של אסד, אני חושב שכבר ראינו את היכולת שלו להשתמש בנשק להשמדה המונית. אז אני חושב שההחלטה הזאת היא מקבלת משנה תוקף.
זווית אישית אחרונה, אתה חוזר הביתה, מספר משהו במשפחה, לבית, להורים, לאישה?
אני לא מספר, גם כי אסור וגם כי בבית לפעמים פחות אוהבים לשמוע, לא כי אני לא מעניין, כי זה פחות, ככה יש פחות דאגות. אבל אני מאמין שהאישה עושה אחד ועוד אחד, הילדים עוד קטנים, והיא מבינה. כנראה שעכשיו היא מבינה טיפה יותר טוב.
תודה.